טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לפרק י"ג בספר מסילת הישרים, בביאור מידת הפרישות. בזריזות, כמו תמיד, נמקם את עצמנו פה בתוך המהלך הגדול של העלייה לאט לאט במסילת הישרים. דבר ראשון, יש לנו את הזהירות, שזה אסור מרע. קודם כל, אדם, הבסיס של העבודה הרוחנית שלו, זה לדעת ממה להיזהר. זה בגדול ילד בר מצווה, ילדה בת מצווה, זה אמור להיות פחות או יותר נקודת האפס שלהם, שהם יודעים מה אסור ומה מותר. וזה, בעוד מקביל, גם מביא למידת הזריזות. זאת אומרת, הדברים עובדים פה בשלבים, אבל כל הזמן אנחנו כאן אם זה עקב בצד אגודל, זאת אומרת, במקביל, זה גם הרבה פעמים כמובן חופף, זה לא שעד שבן אדם הוא גמר את מידת הזהירות, רק אז הוא עובר למידת הזריזות, אלא זה שלבים באישיות שהם מתקדמים במקביל. אז אמרנו, יש את הזהירות, ואחרי זה זריזות, שזה כבר עשה טוב, זאת אומרת, לא רק ממה להיזהר, אלא גם את הדינמיקה החיובית, דיברנו על זה, העמדה הנפשית, האופטימית, הנמרצת, הזריזה. לאחר מכן התעסקנו במידת הנקיות, זה מה שראינו בשיעורים האחרונים, שזה הירידה אל הפרטים. כן, זאת אומרת, אם הזהירות והזריזות זה יותר ברמה הכללית, אז מידת הנקיות זה ירידה אל הפרטים, כי הרעיון הוא שברגע שאדם כבר מזדהה עם הדברים, ולא רק עושה אותם ככה כמשהו חיצוני, אז הוא גם רוצה עכשיו לדקדק בכל דבר, והרמח"ל הביא פה אין סוף דוגמאות מזוויות שונות, איך אדם באמת מגיע למצב של נקיות נפשית. ועכשיו מגיעים למידת הפרישות. שימו לב, מידת הפרישות, שגם פה זה מחולק לשלושה פרקים, כדרכו של המהר"ל, כן, קודם כל מסביר, אחרי זה איך קונים את זאת אומרת, את החלקים של הפרישות, ואחרי זה איך קונים את זה. המילה פרישות היא מעוררת בתרבות שלנו רתיעה. אנחנו חיים היום בעולם תרבותי מאוד מאוד חומרני, שמאוד מקדש את הפרטיות ואת הזכויות של האדם. נכון, זה כל ה-DNA של התרבות, מה מגיע לי, וממילא הרעיון שאני צריך לפרוש, כן? זה משהו שקצת מעורר מיד, כאילו מה, אנשים רוצים לפרוש מהפרישות. זאת אומרת, פרישות זה נתפס כמשהו שלילי, וגם בעולם התורני, כאן נכנס פה כבר הרעיון, אנחנו אומרים, תקשיב, הרב קוק, תורת ארץ ישראל, הרעיון זה קידוש החומר, ואנחנו לא רוצים לפרוש מהחיים, אלא הפוך, לקדש אותם. כל זה כאמור נכון, ובעזרת השם, אנחנו גם נגיע לזה, במידת הקדושה. בסוף מסילת ישרים, באמת אדם מגיע למצב שהוא מקדש את החומר, וכל דבר, פעולה חומרית שהוא עושה, זה מעלה ניצוצות ודברים מהסוג הזה. אנחנו בשלבים הראשונים יותר. ובשביל שאדם יוכל להגיע אל הקדושה, אל המצב שהוא יכול להשתמש בכל צורכי העולם הזה, בצורה של טהרה, הוא צריך גם מסוים בחיים. זה כמובן, כמו שאמרנו, זה לא רק שלב, אלא זה במקביל. לאורך כל החיים, הוא גם צריך לזהות דברים מסוימים שמורידים אותו כלפי מטה, והוא צריך לפרוש מהם. שימו לב לדברים של הרמח"ל. הפרישות, אומר הרמח"ל, היא תחילת החסידות. כן, החסידות זה אותה באמת מדרגה עליונה שנדבר עליה, שהאדם מצליח לחבר בין העולמות. אבל בשביל להגיע לזה, קודם כל אדם צריך לפרוש. ותראה, שכל מה שביארנו עד עתה, ומה שמצטרך אל האדם שיהיה צדיק מכאן והלאה הוא שיהיה חסיד. טוב, הרמח"ל מחלק פה בין שני מושגים, צדיק וחסיד, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בהם בערבוביה, אבל צדיק לצורך העניין זה קומה א', זה שאדם עושה את מה חובתי, עושה את חובתו, מדקדק בפרטים, זה כבר מדרגה יפה, צדיק. אבל חסיד זה כבר בן אדם שלוקח את הדברים הלאה. ונמצא הפרישות עם החסידות הוא כמו הזהירות עם הזריזות, שזה בסור מרע וזה בעשה טוב. כן, הפרישות זה ממה להיזהר בדברים שמעבר למה שצריך, והחסידות זה לעשות דברים טובים מעבר למה צריך, אבל עוד נגיע לזה. והנה, כלל הפרישות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, קדש עצמך במותר לך. וזאת היא הוראתה של המילה עצמה פרישות. רוצה לומר להיות פורש ומרחיק עצמו מן הדבר. והיינו שאומר על עצמו דבר היתר, שאוסר על עצמו דבר היתר, והכוונה בזה שלא ייפגע באיסור עצמו. אני הייתי קורא לזה, כך זה הכותרת של השיעור, בניית מעגלי הבטחה לאישיות. כמו ביחס לכל דבר חשוב בחיים. אתה מבין שאתה לא רק מתעסק עם הדבר עצמו, אלא אתה צריך ליצור מנגנונים שיעטפו אותו. בנושא עבודת השם ברוחניות על אחת כמה וכמה. לא יודע אם שומעים את זה פה, אבל אנחנו פה שומעים ברקע נקישות, השאלה אם יש דרך להפסיק את זה. רק לשניין זה נפסק, התחדש. אתה יכול לנסות לבדוק אם זה אפשרי? חילה. ננסה להתקדם תוך כדי, בתקווה שבסאונד של השיעור זה לא... סך כל רוב האנשים שומעים את זה, הם לא פה, אלא הם שומעים את זה אחרי זה בהקלטה, אז אני מקווה שזה לא יפריע להם. לענייננו, מעגלי ההבטחה, אתם מבינים, זה משהו שהוא חיוני לכל דבר משמעותי בחיים. אומר הרמח"ל, התבונן ותראה שיש כאן ג' מדרגות. יש דבר ראשון, האיסורים עצמם, ויש סייגותיהם, סייגותיהם, סייג זה גדר, והם הגזרות והמשמרות שגזרו חז"ל כל ישראל, ויש ההרחקים, כלומר, ההתרחקות שמוטל על כל פרוש ופרוש לעשות. אגב, המילה פרוש, היום אנחנו פחות משתמשים בה, אבל בימי בית שני, עם ישראל התחלק לשני חלקים מרכזיים. אחד קראו להם צדוקים, שהם אנשים שלא האמינו בתורה שבעל פה, ופרושים. פרושים זה על שם הפרישות, אנחנו צאצאי הפרושים. זאת אומרת, היום אפשר לקרוא לזה פרושים, זה מה שאנחנו מכנים יהדות אורתודוקסית. שימו לב אבל שהזרם המרכזי של היהדות, שבאמת נשאר בניגוד לצדוקים, הקראים וכל אלה שגם לצערנו היום הרפורמים, שהם לאט לאט הולכים ונעלמים, הזרם מוגדר במילה הזו, פרישות. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן שבשביל להישאר, מה שנקרא, אחוז, אתה חייב להיות פרוש. אתם מבינים, הפרישות זה לא רק פריבילגיה. ברגע שהאדם, אני אומר פה את מה שנקרא, את התהליך הדינמי, כאשר אדם אומר, תשמע, מה חובתי ועשינה? אני עושה את מה שצריך, אתה יודע מה? אני גם נקיות בכלל, אני גם יורד לפרטים, מה עוד אתה רוצה? עשיתי את המקסימום, והוא לא שואף לבנות מנגנון אישי של מעגלי הבטחה, זה באיזשהו מקום לא רק שלא יקדם אותו למדרגה הבאה, אלא זה גם ישיג אותו אחורה. יש ביטוי ידוע של הגאון מווילנה, הוא כותב, אם אין אדם משתדל לעלות תמיד מעלה-מעלה, על כורחו ירד מטה-מטה. אין וקום. אין, בכל, בטבע זה גם עובד ככה, נכון? הגוף שלנו, למשל, בטמפרטורה הוא לא 37.00, אלא הוא כל הזמן נע בין 36.5 ל-37.5. יש, המציאות היא כל הזמן דינמית, לא סטטית. על אותו משקל גם בעולם הרוחני. אם אתה לא נמצא כל הזמן בעמדה של השתפרות והתקדמות וכו', זה גם מוריד. ולכן אלה שלא היו פרושים, שלא ניסו לבנות מנגנונים של מעגלי הבטחה, הם גם באיזה שלב לצערנו הלכו ונסוגו אחור עד שהתנטפו מעם ישראל. אז אומר רמח"ל, יש שני מעגלי הבטחה. זאת אומרת, יש דבר ראשון את האיסור עצמו. בסדר? פרוש להיות כונס בתוך שלו, כן, אני מסיים את הפסקה, ובונה גדרים לעצמו, דהיינו להניח מן היתרים עצמם שלא נאסרו לכל ישראל ולפרוש מהם, כדי שהם מרוחק מן הרע ערכי גדול. אז הדברים הולכים כך. יש את האיסור עצמו. לצורך העניין, אנחנו רוצים לשמור על נושא צניעות. בסדר, זה הדוגמה באמת לדברים. יש את האיסור עצמו, ברור וכאן. חז"ל גזרו גם מעגל נוסף, בסדר? לצורך העניין, במקרה של גברים ונשים, חז"ל, לצורך העניין, איסור נגיעה, נכון? איסור נגיעה זה מדאורייתא, זה לא הבעיה. חז"ל גזרו גזרה, כן, פנויות שלא יתבלו, ולכן אי אפשר לגעת בהם, כדי שלהרחיק אדם מן העבירה. עד כאן מצוין. עכשיו, האיסור של חז"ל, תבינים, הוא לא כבקשתך. יש כאלה אומרים, טוב, טוב, זה חז"ל אסרו, זה לא התורה. זה לא עובד ככה. כן, זה אגב היום אחד מהמאבקים של אנשים שרוצים לקעקע את התורה, זה להפריד כאילו בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. אם אנחנו, כן, מה שכתוב בתורה, כל מה שחז"ל הוסיפו זה סתם גזרות שבמהלך הדורות, והיום הן לא רלוונטיות ותתתת. שום דבר. מה שחז"ל גזרו, זה הפך להיות חלק מובנה בתוך היישום. אבל זה לא מספיק. מעבר לזה, גם כל אדם זקוק לעשות גדרות, סייגים בפרישות אישית, שהוא מכיר ומזהה שזה מתאים לאישיות שלו. בסדר? לצורך העניין, אם שוב אמרנו בנושא צניעות, איך דוגמה. האם מותר לבן אדם להיכנס לצורך העניין לקניון? אתם לא לקניון, בוא נלך על משהו שאדם חייב להיכנס. האדם נכנס תחנה מרכזית ברחבי הארץ שהיא סוג של קניון. נכון? אדם צריך להגיע לאוטובוס. מותר לו? מותר לו, נכון? זה לא איסור, כמובן. וגם מצד מה שחזל אומרים, בסדר, אדם נזהר פה, לא בנגיעה, לא מגיע, זאת אומרת, אם אדם הולך למקום שהוא הולך בשביל לראות מראות לא צנועים, זה כבר באיסור חזל, כן? אבל עכשיו צריך להגיד, אדם הולך למקום שלמטרה שמותר על פי ההלכה. בסדר, יש איזה גדרים, זה לא מקום שמיועד לדברים פרוצים, אלא זה מקום שמיועד לאוטובוסים. אבל מה לעשות, יש עכשיו גם בתוך המקום הזה, אנחנו יודעים שיש שם גם מראות לא צנועים. אז כאן, איפה תבוא לידי ביטוי מידת הפרישות? אדם, לפני שהוא נכנס למקום הזה, הוא מכיר את עצמו, והוא בונה לעצמו איזשהו מעגל הבטחה נוסף. לצורך העניין, מי שזכה ויש לו קוצר ראייה, יכול להוריד את המשקפיים לפני שהוא נכנס למקום הזה. זה בעיה, מה עושים, איך הוא יזהה את המספר אוטובוס. טוב, אז זה כבר, שהוא מגיע לתחנות אוטובוס, שאז ישים ויבדוק. אבל אדם שלצורך העניין אין לו את האפשרות הזו, הוא יכול לעשות לעצמו מעגל פרישות נפשי. זאת אומרת, כאשר אדם נכנס למקום שהוא יודע שיש שם גם דברים לא צנועים, שוב, אני מסייג, מקום שמיועד לזה, לצורך העניין חוף ים מעורב, זה אסור, בסדר? זה לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, קלאסי. למה? כי אתה מראש מכניס את עצמך לגובה הרעיות. אנחנו מדברים עכשיו על מקום שעל פי ההלכה ועל פי גזרות חכמים מותר להיכנס לשם, אבל אתה... יש לך כיום את ההיכרות עם עצמך וההיכרות עם המציאות התרבותית במדינת ישראל כיום, שאתה מודע מה הולך להיות שם, זה שאתה מכין את עצמך נפשית. זה סוג של פרישות. ואת אתה כבר נכנס מראש, אתה ממוקד מטרה, ממוקד במבט שלך, ישר לרציף של האוטובוסים. כאשר אדם מוותר על מעגל ההבטחה הזה, מותר להיכנס פה, נכון, אין בעיה, לא איסור, לא גזרות חכמים, נכנס ככה. העמדה הנפשית הזו, שהיא לא ממוקדת ואין בה את המימד האישי של הפרישות שאתה בנית לעצמך, זה מה שנקרא הרגע ההתפוררות. ברגע שפרצת את מעגל ההבטחה הראשון, תבינים, עכשיו זה כבר בדרך כלל הווירוס חדר. מעגל ההבטחה הראשון נפרץ, אז הופ, ויש פתאום משהו לא צנוע. כאילו לא ידעת, כאילו הפתעה. לא ידעת שיהיה בזה. אז בבקשה, אתה ממשיך לבהות במקום הזה, ואז לאט לאט הדברים ממשיכים, ואומרים חזר. עבר קטן יש באדם, הריבו, שבע, מסביר, זה העסק פה מאוד מאוד ברור. אתה חייב לבנות לעצמך מנגנון של דחיית סיפוקים גם ברמה האישית. וזה, תבינים, רק אדם לעצמו יודע מעמד. חזר נותנים פה את הגדרים הכללים. ובגדרים הכלליים אין מקום לשיקול דעת אישי. אדם שלא יכח מלות ויגיד, לא, עליי זה לא משפיע, אז חזל לא התכוונו אליי. לא, לא. חזל גוזרים גזרה, גם אם אתה באופן אישי, איכשהו יכול להסתדר עם הדבר הזה, גזרה זה, מבינים, זה לא רק בקטע החברתי, תשמע, שחזל לא יכלו לחלק בין לבין, אז אתה משלם פה את המחיר למען עם ישראל. לא. זה שחזל עכשיו אמרו שהדבר הזה הוא בגזרה, זאת אומרת שחזל זיהו ברוח קודשם, שהעמדה הנפשית היום הכללית של כולם היא לא, היא צריכה זהירות בדבר הזה. הזהירות הנפשית היא צריכה במקום הזה. מעבר לזה, יש עכשיו גם את הסובייקטיביות האישית של האדם. בסדר? מעבר לזה יש עכשיו, כל אדם מכיר את עצמו. וכאן, שימו לב, וזה עונה לנו עכשיו על השאלה שכולם תמיד שואלים שהם לומדים את מידת הפרישות, שהרמח"ל כבר יודע. אומר, אנחנו לא אוהבים לשמוע פרישות. פרישות זה נשמע לנו כזה משהו שדורש מהאדם להתפרוש מהעולם הזה וכו'. ולכאורה, הוא אומר, ואם תאמר, מיניין לנו להיות מוסיפים והולכים בייסורים. והרי חז"ל אמרו, לא דייך מה שאסרה התורה שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים. זו שאלה שאנשים מאוד כן, עם החלק הזה אנשים מאוד מזדהים. השורות שקראנו עוד עכשיו של הפרישות, זה אנשים לא אוהבים לשמוע. מה הפרישות? אבל עכשיו מגיעים כל המדרשים שלכאורה חז"ל אומרים שאדם לא צריך, מה אתכם, יש כזה משפט, להיות דתי אבל לא להגזים. או קום לזה היום, להיות דתי נורמלי. זו מילה יפה כזה. שיש זה ספר. דתי נורמלי. אני לא הקיצוניים האלה שלוקחים את התורה עד הסוף. בוא, מה שנקרא, בוא. שומרים הלכה, כל עוד זה לא מפריע יותר מדי לחיים. זה מפריע יותר מדי לחיים, בכל זאת צריך לזכור מה העיקר ומה תפל בחיים. אני שומר קשרות. אבל תשמע, עכשיו נכנסו פה למסעדה, שלא כך ברור מה הקשרות שלה, ולא זה, אבל האוכל מאוד טעים, ואני רעב. שנקרא, בסדר. אל תהיה כבד. יש כל מיני משפטים שנועדו להרגיע את יסורי המצפון של האדם. אל תהיה כבד, לא נורא, יהיה בסדר. זה תמיד טוב, יהיה בסדר. זה משפט מרגיע כזה. יהיה בסדר. הייתי פעם, אחת מהחוויות הטראומטיות שחוויתי בחיי, שהייתי פעם באיזה בכנסת מסוים, שקראו בו בתורה, ובאיזה שלב הקורא בתורה עצר, כי הוא ראה איזה באות בספר תורה שהייתה פסולה. כן, קרה. אז קראו לה, הייתי אומר רב, אבל לסמכות הרוחנית באותו בכנסת, כן, היה שם איזה מישהו שהוא כאילו הרב שלה בכנסת, בלי שהוא בדיוק רב, הוא עלה כאילו שיבדוק, הוא מסתכל, רואה ועושה ככה. זה בסדר, תמשיך. טוב. המשיכו וזה, ואז שהסתיימה הקריאה, התפילה הסתיימה, אז אני ביקשתי לבדוק את הספר תורה. ביקשתי... פתחתי, זה היה שם פסול, זה היה עוד פסולה. אז הלכתי למי שיתיר, נתתי לו, איך אמרת להמשיך לקרוא? זה עוד מחוקה לגמרי, פסולה לגמרי. אז אני לא אשכח את המשפט הזה שאמר לי, אמר לי, נו, ומה קרה? לא קרה כלום. זה, אני מביא את זה כדוגמה, אתה מבין, לאדם שבנה לעצמו מנגנון הדחקה בתחום הרוחני. אם עכשיו לצורך עניין מישהו נופל וזה כואב, יורד דם, אי אפשר להתעלם. משהו רוחני, כתוב בהלכה עם זה, ניסיתי, לא קרה כלום. כן? יש נטייה מהר מאוד לאדם לעשות פה את ההחלקה הזו, ו... לא, מהמח... לא, זה לא עובד כך. אם יש פה משהו שהוא אסור מבחינה הלכתית, זה אסור, סימן קריאה. ואתה עכשיו, מכיוון שזה אסור, זה אסור לך כמו מציאות פיזית. גם סופר על הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. הוא היה מגדולי הדור הקודם של יהדות אמריקה. פוסק אדו. סופר, קראתי פעם סיפור, יש ספר ביוגרפיה, נקרא, והאיש משה. הייתה כל מיני סיפורה. סופר שהוא הלך פעם התלמידים שלו, והגיע בכנסת, לא יודע, בבית מדרש, לאיזה מקום שעמד שם מישהו שהתפעל 18, והוא, אתם יודעים, בדרך כלל מתפלל, צריך להתפלל מול הקיר, כדי שלא יעברו בדלת אמות שלו. אבל הוא עמד באמצע המעבר, ואומר, ברב משה פיינשטיין חיכה שהוא יסיים את התפילה. והבן אדם ממשיך. לא יודע, לא שם לב, או ששם לב והחליט שהוא בכל זאת. אדם מתפעל, עוברים דקות ארוכות, כמה 10 דקות וזה, והרב פיינשטיין עם כל התלמידים שלו יושבים ומחכים לזה. וזה שלב, אחד התלמידים אמר לו, הרב, בוא נעבור. אז הרב פיינשטיין ככה מסמר, הוא הסתובב ואמר לו, איך נעבור, הוא אומר? יש פה קיר. מבינים? יש פה קיר. ככה תלמיד חכם רואה את המציאות. יש פה קיר, אתה מבין? אז כמו שלקיר, או נכון, או למעקה, נכון, אתה שם מנגנוני הבטחה, אתה גם תשים מנגנוני הבטחה פה לפרישות. טוב, תגיד, אבל הנה, חז"ל עצמם אומרים שהאדם צריך להיזהר לא להגזים. לא דייך מה שאסרה תורה, איפה זה? לא דייך מה שאסרה תורה שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים, והרי מה שראו חז"ל בחוכמתם שצריך לאסור ולעשות משמרת כבר אסור. ומה שניחו להיתר, ומפני שראו אותו ראו יתר ולא לאיסור. זאת אומרת, חז"ל כבר עשו לנו את העבודה הזו. אז למה נחדש אתה גזרות אשר לא ראו הם לגזור אותם? ועוד, שאין גבול לדבר הזה. הנה, שימו לב, זה משפטים יפים. אם אדם יתחיל לאסור על עצמו, נמצא אם כן האדם שומם ומעונה, כן, ומתענה, ולא נהנה מן העולם כלל.
והנה, המשפט הזה חמוד, אני שמע את המשפט הזה, מצטטים אותו בהתלהבות מרובה. חזל אמרו, שעתיד אדם ליתן דין לפני המקום, על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול אימנו, אף עוד בשעה מותר לו והיה יכול. איזה מדרש מוקסים. מדרש, אומרים חזל, עתיד אדם ליתן את הדין, על כל מה שראו העיניים שלו, כאילו כל מה שהוא היה תאב, והוא לא עשה את זה, הוא ייתן לזה את הדין. תראו איזה יופי, אפשר גם לעשות תאוות, וגם לקבל על זה שכר בשמיים.
אז זה אומרים על הסיפור עם הקשר, מה שראית במסעדה, זה ה...
כן, כן, בדיוק. אומרים חזל, יש פה משהו שאני רוצה לאכול, והם אמרו את, אם אני לא אוכל את זה, אני עובר עבירה. אני חייב לאכול עכשיו לא כשר, כי כאילו בקשרות מפוקפקת, כי חזל אמרו, מה, אני לא רוצה... הופה, תלמיד אמר לי, זה בחור כזה, ים תוסבך עם כל הנושא של השידוכים, נפגש עם כל מיני בנות, ישבתי איתו, ניסיתי להבין מה הבעיה. אז בין השאר הוא אמר שם שהוא לא מוצא מישהי שהיא מספיק יפה בשבילו וזה. נפגשת עם כמה, נפגשת, הוא אומר, נפגשתי עם איזה 100, 200, מה אתה תגיד, אתה נורמלי, לא פגשת אף אחת יפה? זאת אומרת, מה לעשות? יש משפט של חזל, מדרש חזל, אישנה, דירנה, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם. הוא אומר, לא מצאתי שנה, אני לא יכול, על פי ההלכה, לא יכול להתחתן. אדם מסר את הנפש למען המדרש. קיצור, יש מדרשי חזל שקל מאוד לקחת אותם, זאת אומרת שחזל אמרו אותם, ועכשיו נבין מה הכוונה, אבל קל מאוד לקחת אותם בצורה הלא נכונה, בצורה היצרית ואדם מלביש. מסביר הרמח"ל, מה תעשה באמת עם כל המשפטים שחזל בעצם אומרים, שבן אדם לא טוב שהוא פורש מהעולם הזה? הוא בא ואומר, אך העניין הוא, אני מדלק פה על כמה שורות, מי שרוצה אחרי זה לחפש משפטים של כמה טוב ליהנות מהעולם הזה, יכול לחפש ולמצוא את זה שם, מסביר עמך לך מיישבים את הסתירה. אך העניין הוא, כי ודאי חילוקים רבים ועיקרים יש בדבר, יש פרישות שנצטוונו בו, ויש פרישות שעוזרנו עליו לבלתי ייקשל בו, והוא מה שאמר שלמה המלך, אל תהי צדיק הרבה, ונבאר אתה הפרישות הטוב. מתי זה פרישות טוב ומתי זה באמת פרישות רע, אל תהי צדיק הרבה. נאמר, כי הנה אחר שהתבאר לנו, היות כל ענייני העולם ניסיונות לאדם, כמו שכתבנו כלמעלה והוכחנו בראיות, והתאמת לנו גם כן רוב חולשת האדם, וקרבה דעתו אל הרעות, התברר בהכרח שכל מה שיוכל לאדם להימלט מניינים האלה, ראוי שיעשהו. כדי שיהיה נשמר יותר מן הרע אשר ברגליהם, כי הנה אין לך תענוג עולמי אשר לא ימשך הרב איזה חטא בעקבו. דרך משל, המאכל והמשתה, כשניקו מכל איסורי האכילה, הנה מותרים הם. אומנם מילוי הקרס, מושך אחריו פריקת העול, ומשתה היין, מושך אחריו הזנות, ושאר מילים רעים. כל שכן משיות האדם מרגיל עצמו לסבוע מאכילה ושתייה, והנה אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, יחב לו וירגיש מאוד, ומפני זה נמצא הוא מכניס עצמו בתוקף עמל הסחורה והגיעת הקניין, שתהיה שולחנה, הוא רק כן שאדם מתאב אחרי דברים חומריים, אכילה ושתייה ודברים לא צנועים, אז הוא גם עכשיו בונה מכניס עצמו למסלול חיים שהוא צריך הרבה כסף, ועכשיו הוא את כל הזמן שלו משקיע במסלול הזה, ומשם נשך אל האבון והגזל וכו'. אז מהדברים הללו, אני מדלק שוב, זה, ותראה, כי זאת היא תחבולה גדולה לאדם למען לנצל מייצרו. כי כיוון שביותו בעסק העבירה קשה עליו לנצחו ולכבוש אותו, על כן צריך שבעודנו רחוק מנה ישיר עצמו רחוק. זה אמרנו מעגלי הבטחה. בן אדם צריך ליצור את המציאות כמה שיותר רחוקה. אבל, וזה הנקודה, כן, אני בכוונה שוב מדלק פה בדרכנו בשיעור, אנחנו עושים פה את הדברים בקצרה, אחרי זה כמובן תסתכלו את בפנים. כלל הדבר, כן, כיוון שכל ענייני העולם אינם אלה סכנות עצומות, איך לא ישובח מי שירצה להימלט מהם, ומי שירבה להרחיק מהם, וזה עניין הפרישות הטוב שלו ייקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא משהו מוכרח בו מפני הצורך אשר לא בטבעו אליו. וזה מה שהשתבך רבי במאמר שזכרתי, כן, רבי יהודה הנשיא לפני מותו, הרים את ידיו לשמיים ואמר, לא נהניתי מן העולם הזה, אפילו באצבע קטנה. עם היותו נשיא ישראל ושולחנו שולחן מלכים בהכרח לעיקר נשיאותו כמאמרם וכו'. אם תשאל ותאמר אם כן, איפה שזה דבר מצריך ומוכח, למה לא גזרו על חכמים, כמו שגזרו על הסייגות ותקנות שגזרו, הנה התשובה מבוארת ופשוטה, כי לא גזרו חכמים גזרה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים. עבדה להם שיהיו צדיקים. אך השרידים אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שער המון הנתלה בהם, להם מגיע לקיים משנת חסידים, אשר לא יוכלו לקיים אחרים, הם הם סדרי הפרישות הללו. אך הפרישות הרע, שוב אני מדרך פה כמה שורות, הוא כדרך השכלים, אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנעו עצמם גם את המוכרח ויסרו גופם ביסורים ודברים זרים, אשר לא חפץ בהם השם כלל. בואו ננסה להגיד את הדברים במילים שלנו. אומר הרמח"ל, בגדול העמדה הנפשית הפרושה, קרי, שהאדם מבין שהעולם הרוחני הוא העיקר של החיים, ולכן הוא בונה לעצמו מעגלי הבטחה, זה בוודאי האידיאל, ואדם צריך לשאוף למקום הזה כל הזמן. אומר, רוב בני אדם בדרך כלל נמצאים בעמדה של הצדיקים, אבל השאיפה היא כמובן להגיע לחסידות ויותר ויותר. אבל יש פרישות רעה, משפטי חז"ל שאומרים שלא טוב שאדם פורש וכו', הם מתכוונים ברמה האישית. זאת אומרת, פרישות זה משהו סובייקטיבי. האיסורים של התורה והאיסורים של חז"ל הם אישור קו שכל עם ישראל שייך בהם. אמרנו, כאן לא שייך עכשיו, אני יכול, אני לא שייך, כולם. כל משהו מעבר לזה, זה תלוי בבן אדם. וכאן, כאשר אדם מנסה לקפוץ מדרגה, והוא מנסה לפרוש, ומתחסד, כן? מנסה להתחסד במצב שהוא לא חסיד, פה באמת זה משהו שזה אומרים חז"ל שלא טוב שתעשה. זאת אומרת, הרעיון של הפרישות הוא סובייקטיבי למצב הנפשי של האדם. אדם בוודאי שאמור לשאוף לפרישות. זה האידיאל. האווירה, כמו שאמרתכם, האווירה התרבותית היום, אני אומר עכשיו בתוך העולם הדתי, האווירה התרבותית שפרישות זה דבר לא טוב, וכל פעם שאדם טיפה מנסה להחמיר על עצמו, אז הוא מיד הופך להיות מה אתה מגזים וכו', זה לא נכון. ככל שהאדם הוא הולך ומחמיר על עצמו, כן יתאב. אבל בתוך תהליך ההחמרה, באמת, יש עניין של חוויה סובייקטיבית. בסדר? יש אדם, צורך העניין, שהוא עכשיו מחמיר על עצמו בנושא קשרות או משהו כזה, הוא בשאר התחומים בחיים שלו לא נמצא במקום הזה. ועכשיו שהוא משקיע אנרגיה אדירה, לצורך העניין, בקשרות מאוד מאוד מודרת, בזמן שלצורך העניין, חיי המשפחה שלו עדיין לא תקינים ולא מצא את האיזון הנכון בתוך המשפחה, והוא מותח מאוד מאוד את הגבול במשהו מסוים. זה בא על חשבון האיזון הכללי שלו. ועל זה אומרים חז"ל, לא דייך מה שעשה תורה שאתה עושה הלאה. בסדר, זה יכול להיות בכל מיני תחומים. למשל, אני לכם מאוד דוגמה. לא רק בתחום הלכתי, גם בתחום נפשי. למשל, כאשר מעליבים אותך. אשר מעליבים אותך, נכון, יש תמיד מיד כולם באים ואומרים, תקשיבו, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, מכירים את המדרש הזה, נכון? Okay. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש גבורתו, שאדם שמעליבים אותו לא צריך להגיב. ספר החינוך אומר במצווה שין למד ב' שזו מידת חסידות. מידת חסידות. מה, לא כל אדם שמעליבים אותו, זאת אומרת, אדם שעכשיו משפילים אותו לפני כולם והוא לא מגיב, זה לא מידה רגילה, זה שייך למידת הפרישות, מידת החסידות. ואדם שבאמת נמצא במקום הזה, זאת אומרת שכל החיים שלו הם במידת החסידות, הוא נמצא במצב כזה שבכל דבר הוא שייך לעולם רוחני, ועכשיו גם זה שמישהו מעליב אותו, מה שנקרא, הוא לא שם על זה. כן, דוגמה, אתה הולך עכשיו ברחוב וזה ילד קטן בא ונותן לך מכה, הוא צועק עליך. אתה לא מגיב. למה אתה לא מגיב? כי ביחס הילד הקטן אתה במידת חסידות. כאילו הוא לא פונקציה בחיים שלך. אבל שאתה עכשיו, לא יודע, נמצא באיזה מקום, וחושדים בך משהו שאין בך, ומעליבים אותך, בוודאי שבן אדם צריך לעמוד על שלו ולהגן על כבודו. בסדר? ואם פה בן אדם מנסה להיות פרוש וחסיד, למשל אתה לוקח ילד קטן, כמו שהרבה פעמים אומרים לילדים קטנים, שמעליבים אתכם תשתקו. זה לא נכון. כי ילד קטן, הביטחון העצמי שלו עוד לא בנוי, אתם מבינים, הוא עוד לא נמצא במידת חסידות, הוא עוד לא נמצא בעמדה שהוא פרוש, בכל תחומי החיים שלו הוא עדיין מה שאכפת לו זה הממתקים וזה וזה, ופתאום בתחום אחד אתה דורש ממנו לקפוץ ולהיות צדיק, חסיד, לא צדיק, אלא חסיד.
כאן אתה יוצר פער גדול מדי. מידת פרישות היא צריכה להיות בהתאם למדרגה הסובייקטיבית של הבן אדם בכל החיים שלו. וזה זה המדד. הפרישות, זה הסיבה שיש חזל, כל מיני מדרשי חזל שמצחת משפחים את הפרישות, ומצד שני, מתנגדים לפרישות. כאשר אדם נמצא במצב שהוא מזהה, שיש תחום מסוים בחיים שלו, שהוא יכול כבר להתקדם ולפרוש ולבנות עוד מעגלי הבטחה, בוודאי שהוא קרוי לעשות את הפרישות. כאשר אדם מזהה שבתחום מסוים שהוא בונה מעגלי הבטחה נוספים, זה בא על חשבון האיזון הכללי של חייו, פה באמת הוא יכול, אסור לו אפילו, לפרוש וכו'. זה שאלות שעולות המון היום, למשל, בנושא החברתי. שוב, בן אדם נמצא עכשיו במשפחה מסוימת, בחברה מסוימת, שלפרישות שלו יהיה מחיר. יהיה מחיר על חשבון דברים, על דברים חשובים. אז פה באמת, נגיד לו, תקשיב, אל תלך ברמה של הפרישות. אבל בדברים אישיים, שבן אדם מזהה שהוא כבר יכול לבנות מעגל נוסף, בוודאי שיבנה, בוודאי שיבנה. הרתיעה הזו מהפרישות, הרתיעה לא נכונה. חלק מעבודת השם במאה ה-21 זה לדעת לבנות מעגל, אתן לכם שוב דוגמה פשוטה שעולה לי עכשיו בראש. מי שמסוגל לצורך העניין להשתמש במכשיר פלאפון נוקיה, כן, כזה, בלי אינטרנט, אשרה וטוב לו, בסדר? באמת, חסיד, בסדר? נפלא. עכשיו בן אדם אבא אומר, אבל אין מה לעשות. אני לעבודה שלי, לתפקוד היומי שלי, חייב מחשב. אוקיי, מה עושים במצב כזה? מתקינים סינון, נכון? להתקין סינון זה נחשב פרישות?
לא.
לא, להתקין סינון זה זה גזירת חכמים, אני לצורך העניין. כן, בוא נעיד, זה לא האיסור עצמו, אבל אם בן אדם חי עם אינטרנט לא מסונן, זה לא תטוח אלה ובחיים וחיים אחרים. אני לא יודע בדיוק באיזה גדר של חכמים נכניס את זה, אבל כן, חזל אומרים, נכון? כמו האדם שלוקח את הבן שלו, שם אותו מול מקום של פריצות, שם לו כסף בסקית, שם לצבא, ואומר לו, תסתדר. לתת עכשיו לבן אדם, היום, אינטרנט לא מסונן, זה כמו להכניס בן אדם למקום פריצות. כאילו, הרבה מגדולי ישראל אמרו משפט יפה, שהיום להיות עם אינטרנט לא מסונן, זה איסור ייחוד. כמו שנכון, לגבר ואישה אסור להיות יחד בשום סיטואציה, זה גזרת חכמים. אדם אסור להיות עם אינטרנט לבד שלא מסונן. אז זה פשיטה, סינון אין שאלה בכלל. אבל עכשיו יש מעגל נוסף, פרישות. אדם מזהה שלמרות שיש לו סינון, הוא עדיין, לצורך העניין, הוא ביוטיוב עם הסינון, הוא מוצא את עצמו מבזבז המון זמן על סרטונים שמותר לראות על פי הלכה. אבל הוא מוצא את עצמו בשתיים בלילה, מתחת לשמיכה, צופה ב להקת, בדיוק, בנמלים שסוחבים, או באיזה ילד דרום קוריאני שמעצב כיסא עם, לא יודע, עם דבק חם או דברים כאלה. בסדר? ובגלל זה עכשיו האדם קם עייף, לא, אפילו הוא לא קם עייף. בן אדם מבזבז שעות על שעות. אז בבקשה, עכשיו פה תעשה מידת פרישות. מה מידת הפרישות? תעקר את יוטיוב. יש דבר כזה. שאתה, חוץ מהסינון, גם שהסינון מאפשר לך את יוטיוב, אתה אומר, אני רוצה רק את האפליקציה הזו, ואפליקציה הזו, ואת האפליקציה הזו אני לא רוצה. זה פרישות. וזה פרישות שאדם, לצורך העניין, שמזהה שהדבר הזה משבש אותו ולא עושה את זה. טוב. וכאן אני חוזר משמע בהתחלה. זה לא יישאר רק בזה. הוא עם הזמן גם יוריד את הסינון והתגלגל הלאה. אדם צריך לזהות את עצמו. שוב, יש גדר כללי של איסור, יש גזירות חכמים, ויש עכשיו גם אתה מכיר באופן אישי מה קורה איתך. דוגמה נוספת, שום בהקשר שפה פשוט מביא דברים שהם נפוצים כיום. למשל, אדם אומר, אוקיי, שמע, יש לי פלאפון מסונן וזה וזה, ואני שם אותו ליד המיטה,
אתה יודע למה? לשעון מעורר. כשהוא צריך שעון מעורר, אז היא שם לידי את הפלאפון, ליד המיטה. מחוסה, כן, שלא יהיה את האור הסגול, וזה, כן, לפי כל הכללים. אבל אז בן אדם מוצא את עצמו, שהוא מתעורר, ב, לא יודע, 7 בבוקר, שהשעון המעורר מצלצל, אז שהוא מרים את הפלאפון שעון מעורר מצלצל, הוא כבר באותה הזדמנות רואה ששלחו לו בלילה 300 הודעות וואטסאפ. ויש לו גם המון עדכונים שעכשיו בפייסבוק, וקיבל יום הולדת של ה... של אימא של רותם, שעושה בדיוק מסיבת בגן וכו'. עד בן אדם מוצא את עצמו, ב7 עד 7:30 בבוקר, יושב לי, דוחם זה הזמן אגב, שעל פי הפרסומאים, זה הזמן שאנשים הכי הרבה נמצאים ברשתות החברתיות. שהם, איך שהם מתעוררים עם הפלאפון, מתחילים קודם כל לגלגל, שנקרא. זה הזמן, שעות הבוקר האלה. אדם שמזהה את זה. בבקשה, תעשה משהו של פרישות, מה תעשה? קנה שעון מעורר נפרד מפלאפון. בסדר? שעון הישנים האלה, שנותנים עליהם מכה, שים אותם לידך. וזה מסובך למצוא את זה ולהתקין, ואז הסוללה נגמרת, עזוב. לא, לא. זה פרישות, אתה מבין? זה פרישות. אתה רוצה? השאלה היא מה, מה אתה רוצה שיהיה לך בחיים.
זה לא משהו רק לך.
על פניו, אדם בתיאוריה יכול להגיד, תקשיב, אני באמת, יש לי פלאפון, שמעורר, אני מסתכל שמעורר, קם והולך. אני אומר, שהאדם יהיה כנה עם עצמו, חוויה סובייקטיבית שלו, באיזה דברים הוא צריך פה ליצור את ה... להבריג את הבורג יותר חזק. כן, מכילה. אני אמרתי שפרישות לא טובה, שזה בא על חשבון שאר מעגלי החיים שלך, בצורה שכבר מפירה לך את האיזון. למשל, כמו שאמרת לך, האדם שאומר, אני בשביל העבודה שלי, במשמעות האמיתית, חייב עכשיו וואטסאפ, חייב עכשיו ווייז או משהו כזה, בסדר? הוא אומר, אני לא משתמש בזה, בגלל זה עכשיו הוא לא מתפרנס, וכל החיים שלו משתפשים וכו'. אז זה כבר פרישות לא טובה. אז תתקין. נכון. כן, רק שזהירות... כן, כי זהירות מתייחסת למשהו איסורי תורה וגזרות חכמים. והפרישות זה הוספה אישית שלך.
נו. אבל בעניין אחר, אני נוהג בפרישות, כי אני יודע שזה עניין אצלי שאני נופל...
מצוין, מצוין, זה מעולה. עוד פעם, שאתה רק... לא, אין בעיה. לא התכוונתי שעד שאדם לא שלם בהכל, רק אז הוא יכול להתחיל פרישות. יש גם דבר כזה מודולרי, שיש נושא מסוים שאני עדיין ברמת הזהירות, ויש נושא... אני רק אומר, תיזהר שהמקום שאתה כן הולך אותו ברמת הפרישות, לא יקה גלים עכשיו על כל האישיות שלך. מה שאמרתי, עכשיו בן אדם, לא יודע איך, הוא באמת עוד נמצא באינסוף דברים בחיים שלו, וזה, והוא עכשיו מתחיל להיות לי פרוש באכילה, או אני יודע מה, דברים כאלה, ועכשיו בגלל זה הוא חלש, ומצב רוח רע, ועם דיכאון, ולא מתפקד טוב, וזה, אז לא הרווחנו כלום. אבל אני אומר שאדם צריך להיות עם יכולת לזהות איפה כן אפשר להתקדם בפרישות. בוא תראו, רק נקרא בזרזות את הסוף. אך הפרישות הרע, כן, קורא את סוף הפסקה, הוא כדרך השכלים, אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנו מעצמם גם את המוכרח, ויסרו גופם באיסורים ודברים זרים, אשר לא חפץ בהם השם כלל, אלא אדרבה, חכמים אמרו, אסור לאדם שיסגף עצמו. וכעניין הצדקה אמרו, שכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. כן, אדם לצורך העניין, עכשיו הוא חייב צדקה וחייב עזרה, והוא מקבל עצמו מידת פרישות, ובגלל זה עכשיו משפחה שלו רעבה. זה פרישות שהיא לא נכונה. וכן אמרו, לנפש חיה, נשמה שנתת בי, אחיה אותה. ואמרו שם, כל היושב בתענית נקרא חוטא. אני אמרתי, כל המשפטים האלה שכל כך אוהבים לצטט, צריך לזכור, הכוונה היא, עוד פעם, מתי? כאשר אתה עושה דברים כאלה, מתי אתה יושב בתענית נקרא חוטא? שזה משבש לך את המסגרת החיים? בצורה מהותית, אבל אם לא, בוודאי. ואם ידוע, כן, אגב, גם יכול להיות למשל בתענית, גם זה עניין של מה? למשל היום, אני חושב שבהרבה יותר חשוב מתענית אכילה, מושג, יש כאלה שעושים תענית דיבור. אני חושב שהיום תענית אינטרנט, זה היום יותר טוב מכל, נכון, יש כאלה שצמים בימי השובבים, שני וחמישי, שני וחמישי אין אינטרנט. זה נפשית, אני אומר שוב, זה זיהוי סובייקטיבי, שבמציאות התרבותית שלנו היום, זה היום נקודה שבה יש עניין למתוח את הפרישות יותר מאשר תחומים אחרים. והילל היה אומר, גומל נפשו איש חסיד על אכילת הבוקר, כן, הילל הזקן, שהוא אוכל בבוקר, והאכילת הבוקר היא הכרחית לתפקוד שלו, אז להפך, שאתה אוכל, אתה גומל נפש איש חסיד, אתה עושה חסד עם הגוף שלך שאתה אוכל, והיה רוחץ פניו וידיו לכבוד קונו, קל וחום דיוקנות המלכים, הרי לך הכלל האמיתי, שכל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראו לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. הנה זה כלל נאמן, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור, אלא אל שיקול הדעת, ולפי שכלו יעולה לאיש. תמיד אם עד עכשיו, זהירות, זריזות, נקיות, זה היה הדרכות כלליות. מכאן זה כבר אישי. אם אני זכיתי ללמוד ספר מסילת ישרים, יחד עם הרב, כאילו לימרתי, הרב אברהם ישוע צוקרמן, זכר צדיק לברכה, אז הוא היה מלמד עד מידת הפרישות. כאילו היה מלמד אותנו משך שנה את הזהירות, זריזות, נקיות, פרישות, אמר זה כבר כל אחד עם המסלול האישי שלו. טוב, אז אנחנו פה דור אחד אחרי זה, אנחנו כבר כן לומדים יחד, כי אנחנו צריכים גם בדברים האישיים לקבל איש את רעהו יאמר חזק. אבל במקור, תמיד אם זה המצב, פרישות זה אדם עומד מול עצמו, מול המראה, מזהה באיזה נקודות הוא חייב אותם, באיזה נקודות הוא יכול להחמיר, וללכת, ואם ירושה לי להוסיף פה את דעתי, אני אומר שבדעתי אפשר לריב עליה, לא לפחד לפרוש. אני אומר משהו, היום מרוב החשש שלא לפרוש, רואים, לא, לא להיות קיצוני, קיצוני, כבר אנשים לקחו את המטולטלת לכיוון שלה הזה. היום באיזון, במקסימום, בסדר, פרשת יותר מדי ויש עם זה בעיה, אז תלמד בניסוי ותהיה. לפני שהתגייסתי, אני זוכר לצבא, זה היה לי שיחה עם איזה תמיד חכם גדול. הוא אמר לי, תקשיב, אתה בצבא, אומר, אתה תרוץ גם שאתה לא מרגיש טוב. כאילו, מה שאתה מרגיש? אתה יודע, בצבא אתם יודעים איך זה, בבוקר, נכון, יש מסדר חופל. מתוך מחלקה של 30, 25 הולכים למסדר חופל. יש נקרא win-win situation. מקסימום, אולי נקבל בית עם ג' לא, הרווחנו חצי שעה מהלוז לעמוד בחופל. אומר, אלא אם כן אתה ממש מרגיש זה, לך תרוץ אפילו שאתה מרגיש לא טוב. אמרתי לו, אבל אם אני לא מרגיש טוב, מה יקרה? כאילו, אני עלול שיקרה אסון. אמר לי, מה יקרה? מקסימום תתעלף. טוב, תיקחו את זה בהקשר הכללי. זאת אומרת, שוב, אני לא יודע איך להשליך את זה עכשיו במקומות כאלה. אני אומר, היום יש איזה יותר מדי סטריליות כזו, של אדם מפחד שהוא יפספס איזה משהו בהנאות של העולם הזה. תיקח לך ניסיונות בכל מיני דברים בחיים, בסדר? הסברתי לכם קודם, דוגמה הפלאפון. דיברתי פעם עם מישהו שמתקין, בחברה שמתקינה סינונים, זה אומר לי שזה מדהים, אומר אנשים שמתקינים להם סינון בפלאפון, הוא אומר, זה לחץ אדיר, אם פתאום, אתה יודע, משהו, איזו אפליקציה שהם רצו, שהיא עכשיו נפגעת. כדי שמתקינים סינון, תמיד יש איזה, קצת עכשיו האינטרנט עובד יותר לאט, היוטיוב לא פותח כל דבר, זה לחץ אדיר כזה, לא, 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 בשום פנים ואופן, לא, אני יוריד חזרה את הסינון. וזה... עדיף שאדם יהיה לחוץ לכיוון השני, אתה מבין? שבאו שמיים, לא... אדם... צריך בניסוי ותהייה לבדוק איפה הוא פורש. כל אחד בזמן שלו, במקום שלו, לזהות איפה הוא יכול טיפה למתוח את הדברים, לבנות איזה מעגל הבטחה. זהית שזה באמת משבש אותך, בסדר. אז תחזור חזרה למעגל הבטחה של חזל בלי המעגל הבטחה אישי. אבל זה... כי אי אפשר לכל הרבה צקו הפרטים, כי רבים מהם, ואין שכל האדם יכול להקיף אל כולם, אלא כל דבר בעיתו. הסיכום, הנושא שמידת הפרישות אמרנו, זה השלב הבא. אחרי שבן אדם בנה לעצמו מנגנון אישיותי בריא של זהירות, זריזות ונקיות, הוא עכשיו גם בונה, כן, שזה משותף לכולם, עכשיו הוא נכנס לעבודה הסובייקטיבית שלו, שמוסיף, וכאן אמרנו, הוא מזה, ברגע שיש משהו שמת, שאתה פורש ממנו, הוא אמרנו, משבש אותך בצורה מהותית, אז אל תעשה את זה, אל תפרוש. אבל, ברגע שאתה מזה שיש כאן משהו,
שזה נקודה רגישה בחייך, שאתה מבין שצריך להיזהר בה יותר, תפרוש, תכין את המעגל הבטחה וכו', וככה אתה תמשיך להתקדם עליו. נעצור כאן חברים.